ערב טוב. אני מזמינה אתכם לשבת מאוד מאוד בנוח, לתת לגוף הדואב כמה רגעים של חסד ומנוחה. אפשר לשבת על הספסלים בצד או בכיסאות אם יש. הנושא של השיחה שלנו הערב, השם של השיחה, זה מעילים וגרניום. מעילים, קוץ, וגרניום. מקווה שעד סוף השיחה השם האניגמטי הזה יהיה קצת יותר ברור. אבל לפני זה אני רק רוצה לשתף אתכם שנכנסתי היום לחדר אוכל קצת אחרי שהארוחה התחילה, והיה שם כזה שקט. 100 אנשים יושבים ביחד, וזה הזכיר לי פעם, הייתי פעם בניו יורק והייתה לי ידידה טובה שהייתה חירשת אילמת, והיא הזמינה אותי לערב, למסיבה, ערב כזה של של חרשים אילמים, וכשהגעתי לדירה יש כזה מבואה, והגעתי קצת באיחור ואמרתי, אף אחד עוד לא הגיע, אין אף אחד. אז היא אמרה, לא, כולם כבר פה. ואני נכנסת לסלון מפוצץ, מלא אנשים מקיר לקיר, וכולם מדברים בסערה, ודממה מוחלטת. אז זה מאוד הזכיר לי, נכנסתי לחדר אוכל, זה היה כל כך הרבה אנשים ביחד, אוכלים, עושים דברים, זזים, נעים, ודממה מוחלטת. I believe there's translation in the back for anyone who needs it. לפעמים בקורסי מדיטציה אנחנו מייחלים להיות מישהו אחר. אנחנו חשים מיאוס ועייפות מלהיות בתוך הראש הזה, מלחשוב את המחשבות האלה שוב ושוב, מלחוש את הכאב הזה בברך או בגב. נמאס לפעמים מהאני המעייף והסובל הזה. ונדמה שהיינו שמחים להחליף את האני שלנו עם השכן או עם השכנה, במיוחד זאת שיושבת כמו פסל של בודה. אבל אז אנחנו פוגשים את השכן או את השכנה בקבוצה, קבוצות, בראיונות הקבוצתיים כמו שאנחנו עושים, ואנחנו מגלים שגם להם להיות בתוך הראש שלהם זה לא כזה להיט. כמה חבל שכולנו לא יכולים פשוט להשאיר את האני שלנו תלוי על קוליו מחוץ לאולם המדיטציה יחד עם הבקבוקי מים והקפקפים. אבל מה לעשות, כמו שאומרים, כמו שאומר הביטוי באנגלית, wherever we go there we are. אז במקום להיפטר מהאני הזה, בואו נחקור קצת ביחד מהו. מהי תחושת העצמי הזאת? מי הוא האדם? האדם הזה שאני קוראת לו אני, רקפת, או סנדיה, כבר אני מתבלבלת. מה אני יודעת על האדם או האישה הזאת? מלבד השם שלי, הביוגרפיה שלי ואוסף של תכונות והרגלים ונטיות שאני קוראת להם שלי. במדיטציה יש לנו הזדמנות לחקור ולהתבונן לתוך הטבע של העצמי, לתוך התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה אני. לראות מה יוצר אותה, כיצד היא עולה וכיצד היא גם משתנה ולפעמים אפילו חולפת. לא משנה מי אנחנו בחיים בחוץ, מחוץ למתקן היסורים הזה שאנחנו קוראים לו ריטריט ויפאסנה, לא משנה אם אנחנו בעמדת מפתח חשובה בחיים, או אם יש לנו הרבה תארים אקדמיים, אם יש לנו הרבה כסף והשפעה, או שאנחנו סטודנטים תפרנים, אם אנחנו אנשים עם אמביציה, או שאנחנו אנשים של שנטי, אם אנחנו עם חלומות ויוזמות, או בלי הרבה שאיפות בחיים. לא משנה מה מצב הבריאות שלנו, אם אנחנו צעירים, ואם אנחנו מנוסים, אני לא זקנה, אני מנוסה. מה המצב המשפחתי שלנו, אם יש לנו משפחה, אם יש לנו בן זוג, בת זוג. השאלה עדיין נשארת אותה השאלה. מי או מה אני? מהו הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני? מגיל מאוד צעיר אנחנו אוספים זהויות ותוויות. התווית הראשונה בעצם לא אנחנו אוספים, אלא שמים עלינו, שמכריזים עלינו באולטרסאונד או בלידה. זה בן, זה בת, זהו. יש לנו את התווית הראשונה לפני הכניסה לעולם. אחר כך אנחנו גדלים, וקצת כמו אוסף הבולים או אוסף המחזיקי מפתחות שהיו לי בילדותי, אנחנו הופכים לקולקטורים של זהויות שונות שמגדירות וממצקות אותנו. ממצקות במובן של הופכות אותנו למוצקים, כביכול. השאלה הראשונה הרבה פעמים כשפוגשים מישהו זה, מה אתה עושה? זה, בישראל זה קצת פחות תפוץ, אני חייתי בארצות הברית וזה פשוט... לפני אפילו, כמעט אתה עוד לא קולט את השם של הבן אדם. זה קודם כל, מה אתה עושה? מה הכרטיס ביקור? אתה רק הולך, אתה בגיל 19 הולך ללמוד משהו, הולך לקולג', אתה עוד לא התחלת את הקולג', אתה כבר מוציא כרטיס ביקור. אתה הולך ללמוד צילום, אתה מוציא כרטיס ביקור צלם. בישראל, השאלה הראשונה היא, איפה היית בצבא? בדיוק. זה בערך עד גיל 35. מגיל 35 זה גם מתחיל להיות... מה אתה עושה? הזהויות האלה הם לא רק מעניקות לנו כביכול ביטחון ותחושת ודאות והמשכיות, הן גם ממקמות אותנו כחלק מהסדר חברתי. הצבא, ההשכלה, איפה גדלנו, איפה למדנו. כשחייתי בארצות הברית זה היה את יהודיה, זה ישר שם אותנו בקטגוריה מסוימת, בשייכות מסוימת, תחושת שייכות בארץ. אני נתקלת גם את נולדת בקיבוץ, כבר יש מיקום, ממקמים אותנו במקום מסוים, וזה בא עם סט שלם של הנחות והשלכות. תחושת השייכות שהזהויות האלה מקנות, יש לה מחיר. הן עולות לנו, הזהויות האלה עולות לנו במחיר של נבדלות. הן יוצרות לנו תחושה מתעתעת של ביטחון, אבל בעצם יוצרות הפרדה, סוג של חומה סביבנו. תרגול המדיטציה עוזר לנו לראות מבעד לחומות האלה, מבעד להפרדות. תרגול המטה שסימי הנחתה אתמול בערב, ושיהיה גם הערב, פותח לנו את השער לראות שכל היצורים החיים מאוד דומים לנו. לא רק בני האדם, אלא כל יצור שנשמה באפו רוצה לחיות ומפחד למות. רוצה להיות בריא ומאושר ולא לחלות ולסבול. גם הזבוב שמטייל עלינו, גם הנמלה על הדשא, גם העכביש שנפל לנו בטעות על המיטה. אפשר להסתכל על עצמנו ולבחון בחינה לא ביקורתית, אלא בחינה אנתרופולוגית. אלו זהויות אני מחזיק או אני מחזיקה? האם הן משרתות אותי או חוסמות אותי? ואיך, באיזה אופן, אני מחזיקה אותן? האם הזהויות האלה שאני אספתי, שאני מגדירה את עצמי על ידן, אני מחזיקה אותן כמו אגרוף קמוץ או כמו כף יד פשוטה? אין שום דבר רע אין שום דבר רע באופן בתוך הטבע, אין שום דבר רע אינהרנטי בזהויות שאנחנו מחזיקים, כל עוד אנחנו רואים אותן בתור מה שהן. תפקיד זמני שאנחנו משחקים בתיאטרון החיים. הם כמו מעילים, עכשיו אתם מבינים את הכותרת, כמו מעילים שאנחנו שמים כשצריך, ואנחנו פושטים כשהם מפסיקים לשרת אותנו. אז הזהויות שאנחנו מחזיקים, הן משרתות אותנו, כל עוד אנחנו מתייחסים אליהן בתור מה שהן. רואים אותן בתור מה שהן, בתור משהו שמשרת אותנו כקונבנציה, כצורך להיות בתקשורת, כמשהו שהוא מצד אחד לא מאיים עליי, מצד שני אני לא בהזדהות מוחלטת איתו. כל עוד אנחנו מחזיקים אותם, כמו שאמרתי, בקלות. לפעמים אנחנו גם לוקחים על עצמנו זהות חדשה כשאנחנו מתחילים את התרגול, וזאת זהות של אדם רוחני, או של מחפש רוחני. אני חייתי הרבה שנים בקהילה רוחנית בארצות הברית עם גורו, והאנשים שהיו בקהילה הזאת, היינו כולנו disciples, היינו התלמידים, החסידים של הגורו. והייתה לנו זהות מאוד מגובשת, מאוד מוצקה, מאוד מוחלטת, והיא מצד אחד שירתה אותנו, ומצד שני היא הייתה באוחרנו. היא הפרידה בינינו ובין אחרים. היא יצרה חיץ בינינו ובין אחרים, והיא גרמה לנו להתבדל ולהרגיש נישאים. אנחנו הרגשנו שאנחנו יותר טובים מאחרים. וסימי דיברה אתמול על התמימות שהביאה אותה לחיים במנזר. גם אני חוויתי את התמימות הזאת כשהצטרפתי לקהילה הרוחנית הזאת, וחשבתי שאני אחיה שם כל החיים, שזה לא רק הדבר הכי חשוב שיש לעשות, אלא זה הדבר היחידי שחשוב, זה הדבר היחידי שהוא בעל משמעות לעשות. אבל החזקתי את הזהות הזאת של דיסייפל, של הגורו שלי, מאוד טייט. והדרך הזאת שבה הלכתי, הדרך של התורה ושל הלימודים והתרגולים שהגורו שלנו נתן לנו, הם לא היו עוד דרך, עוד סגנון, עוד שער, בין הרבה שערים שונים שאפשר להגיע אל האמת. זה היה השער היחידי, האמת היחידה. והחזקנו את הזהות הזאת, את הדרך הזאת, ככה, כמו אגרוף קמוץ. כשאנחנו מחזיקים חזק מדי, אנחנו יוצרים סבל לעצמנו. זה כמו שלבשנו את המעיל כשהיה קר, כשירד גשם, אבל עכשיו התחלפה העונה, השתנה מזג האוויר, ואנחנו מתעקשים להיות עם המעיל הזה, ולא רק שהמעיל הזה רק עכשיו מחמם אותנו וגורם לנו סבל, אנחנו בכלל כבר גדלנו, והמעיל הזה קטן, והוא לוחץ, ואנחנו מזיעים בו, ואנחנו מקובצים בו, אבל אנחנו מחזיקים אותו, ככה, מפחד, שמה, מי נהיה בלעדיו? מה יקרה כשאני אתחיל לקלף את המעיל הזה? מה אני עלולה למצוא מתחת? אנחנו מתעקשים ללבוש אותו גם כשבחוץ חמסין, כי במרכאות זה מי שאנחנו. לדוגמה, לסבר את האוזן, מה זה הזהויות השונות האלה? אז סוף שבוע האחרון, סוף שבוע אקראי, בשבילי הוא היה עמוס בזהויות. התחיל מזה שנסעתי לבקר את אמא שלי. אז כשאני עם אמא שלי, אני בת, ואני מתנהגת כמו בת. אמא שלי היא בן אדם נפלא, ובן אדם מקסים. אני חושבת שהיא אחת מלמד וב. ונורא כיף לי להיות איתה. ויחד עם זה, אני מוצאת את עצמי בכל מיני הרגלים של בת מול אם. וכשאני עם אמא שלי, אני בת, ואני נותנת לה לפנק אותי, ואני עושה את הכלים, והיא ולקראת זה שמעתי לנסוע, להיפרד, אז היא אומרת, הנה יש לי משהו בשבילך, היא פותחת את הארון ומוציאה מקופלת. היא מכירה, יודעת מה עושה לי טוב. אז הייתי בת כמה שעות. אחר כך נסעתי משם. וכשנסעתי, לא הייתי יותר בת. איפה הבת? נסעתי לבקר חברה, ואז הייתי חברה. ולמחרת לימדתי שבת של תרגול, מדיטציה. קצת דומה למה שאנחנו עושים כאן, שבת של תרגול וחקירה ומיינדפולנס ומדיטציה בישיבה, מדיטציה בהליכה. והייתי לכמה שעות מורה לדרמה, מורה למדיטציה. ואחר כך גם זה נגמר. והיום הזה חלף ונגמר. צעדתי משם, הלכתי משם. איפה המורה לדרמה? ומשם נסעתי לתל אביב. בתל אביב הייתה עצרת, בטח שמעתם עליה, עצרת מאוד גדולה של תמיכה והזדהות ומחאה בעקבות רצח ירי שהיה במשרדים של האגודה של ההומואים והלסביות בתל אביב. והיה לי מאוד חשוב להיות שם, גם בתור מישהי שחיה עם בת זוג, גם בתור מישהי שבכלל תומכת בדרכים לא אלימות. חשוב לי להשמיע את הקול של להגיד לא לאלימות. בכל הצורות שאלימות מתבטאת כלפי כל המגוונים של האוכלוסיות או מגזרים שאלימות מתבטאת כלפיהם. אז שם הייתי בתור רקפת הלסבית, עומדת בעצרת, מוחה כפיים, מזילה דמעה. זו הייתה עצרת מאוד מרגשת. היו שם גם שירים, היו שם נאומים, היו שם באמת סיפורים קורעי לב, היו שם פוליטיקאים שלקחו טרמפ ונתנו שם, נשאו נאומי בחירות, כל מה שיש בעצרת, אבל היה שם גם הרבה מאוד לב, היה שם הרבה מאוד אותנטיות. ונגמרה עצרת, והלכתי הביתה, והלכתי לישון. כשאני במיטה שלי, איפה רקפת הלסי, איפה רקפת המורה לדרמה, איפה רקפת הבת, מי יהיה שם כשאנחנו במיטה? לפני כמה שנים, ככה כמה שנים טובות, הייתה לי שיחה עם כריסטופר טיטמוס, חלקכם מכירים, מורה לדרמה מאוד יקר ואהוב שמגיע לארץ כבר מתחילת דרכה של תובנה. כל שנה, כבר 15 שנים, מגיע לארץ, מלמד פה קורסים. אני מאוד ממליצה, בפסח הוא יהיה כאן, לשבת איתו, להכיר אותו. אז הייתה לי שיחה איתו בדיוק על הנושא הזה של זהויות. ואמרתי לו, כריסטופר, אני פעילת שלום, ואני לא מוכנה לוותר על הזהות הזאת, כי יש יותר מדי קונפליקט וסבל בעולם. אם אני אוותר על הזהות הזאת, אז זה כאילו אני לא אכפת לי. ואני מוותרת על הניסיון, זה כאילו אני מוותרת על הניסיון להיטיב, לשנות, לשפר. ואז תוך כדי שיחה איתו פתאום הבנתי, ואמרתי לו, אני מבינה שאני לא יכולה לחכות שהעולם ישתנה כדי שאני אהיה חופשייה. אני לא יכולה לחכות ולהגיד, כל עוד העולם הוא ככה וככה, אני אמשיך להחזיק את הזהויות שלי כמו אגרוף. אני אמשיך להיאחז. אני מחכה שהעולם ישתנה, ואז אני ארפה. לא, זה, למעשה זה תהליך הפוך. אבל כך או כך, אנחנו לא יכולים לתלות את החירות הפנימית שלנו בשום דבר חיצוני. לא בעולם, לא בבני זוג שלנו, לא בילדים שלנו. חופש בהקשר הזה של זהויות זה לא שלא יהיו לי יותר זהויות. גם לבודה קראו בשמו, כשפנו אליו, קראו לו והוא ענה. חופש משמעו לא להיות כבול על ידי הזהויות האלה. לשחק איתם, להשתמש בהם כל עוד הן משמשות אותי, ולהניח להם ולשמוט אותן כשהן לא משמשות אותי. להחזיק אותם lightly. להחזיק אותם עם כף יד פתוחה, לשחק איתם. למשל עכשיו כאן באולם. אני מניחה שלהרבה מכם יש אחים ואחיות, אז אתם אח או אחות. כולנו בנים או בנות של מישהו. חלקכם הורים, אמא או אבא. איפה האמא עכשיו? איפה האבא עכשיו? הבעל. חלקכם השארתם אישה בבית, חלקכם האישה או הבת זוג פה. אבל איפה הבעל עכשיו? והאישה? איפה האישה עכשיו? הרבה זהויות שצברנו במשך השנים. יש כאן מגוון מאוד מעניין של עיסוקים, למשל, מורה ליוגה, ארכיטקטית, מתכנת מחשבים, עובד סוציאלי, איש עסקים. איפה הם עכשיו? ברגע זה, איפה המורה ליוגה? כרגע. איפה הסטודנט? ברגע זה. אני ישראלית, אני יהודיה, אני דרוזי, אני אנגלי. איפה כל זה ברגע זה? איפה כל התוויות האלה עכשיו? איפה ההיסטוריה שלי ברגע זה? ואם אנחנו אפילו נפרק את זה עוד קצת, בואו נראה מה קורה כרגע באולם. כרגע באולם יש כ-100 אנשים שיושבים על כריות או על כיסאות בשתיקה, ויש אישה אחת שיושבת על מיטה מאוד לא נוחה ומדברת. אז מה שיש כאן בעצם, מה שמתרחש פה ברגע זה, זה דיבור ושמיעה. איפה המורה לדרמה ברגע זה? איפה המתרגלי דרמה ברגע זה? מה נמצא ברווחים שבין הזהויות? מה קיים מאחורי הזיכרונות? בודה דיבר על שלושה מאפיינים של הקיום המותנה. אחד מהם, סימי דיברה עליו אתמול נדמה לי, זה המאפיין של אי נחת, של חוסר סיפוק, של חוסר סביעות רצון, של הרצון שמשהו, שדברים יהיו אחרת מכפי שהם. המאפיין של דוקה, של סבל, של קושי, של כאב, של מצוקה. מאפיין נוסף זה המאפיין של הארעיות, שהדברים משתנים, הדברים חולפים. וזה לא רק שהדברים משתנים וחולפים, זה גם אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם או להישען עליהם בשביל לחוש עושר קבוע, יציב, בר קיימא. אם אנחנו נשענים, אם אנחנו נשעין או נסתמך לגבי תחושת הרווחה הפנימית שלנו או העושר שלנו, על הדברים האלה שאנחנו כבר חווינו, אני חושבת, בימים האחרונים, כמה הם משתנים, כמה הם בני חלוף, כמה הם ארעיים, כמה הם שבריריים. אז גם העושר שלנו, כל עוד הוא תלוי בהם, גם הוא שברירי, גם הוא ארעי, גם הוא חולף. הניטשה, המאפיין הזה של הקיום המותנה, של, של השתנות, של הראיות, הוא בעיקר מסב את תשומת ליבנו ל-unreliability, שאי אפשר להסתמך על הדברים, ושאנחנו תופסים אותם באופן שגוי כקבועים, כיציבים, כנצחיים. והמאפיין השלישי זה הענת, מה שהרבה פעמים מתרגמים משום על אין אני. וזה, והתרגום הזה תמיד מציק לי, כי מה זה נקרא אין אני? הנה אני. אם מישהו יבוא ויגיד לי אין אני, אני אגיד לו הנה אני. אז חשוב לדייק ולהבין שהבודה לא אמר שהכל אשליה, ושאנחנו לא קיימים באמת, ושאני לא, אין אני במובן שאין, שאנחנו לא קיימים. אלא הוא אמר שאנחנו תופסים תפיסה שגויה, ושהאני שנדמה לנו שהוא רציף, קבוע, יציב, מוצק, בלתי משתנה, הוא בעצם לא כזה. ומה שאנחנו, הוא בעצם תהליך. מה שנראה לנו כקבוע, כמוצק, כבלתי משתנה, הוא בעצם תהליך של אוסף של מרכיבים שמשתנים תדיר גם הם. גוף, תודעה, תפיסות, תחושות. המדע מספר לנו שהגוף שלנו אכן, שהתאים שלו כל הזמן משתנים, ושתוך כך וכך שנים למעשה כל התאים בגוף שלנו כבר השתנו לגמרי, וזה גוף חדש לגמרי. זה לגבי גוף. אני חושבת שבכמה ימים שבילינו כאן ביחד בתרגול, אנחנו יכולים להעיד מתוך החוויה האישית שלנו שהתחושות משתנות כל הזמן, ומצבי התודעה משתנים כל הזמן. בבוקר היה קצת שקט, אחר כך בא אי שקט, אחר כך כאבים בגב, אחר כך גם הם חלפו, ואז היה רגע קצת עצב, ואז פתאום באה שמחה, ואז גם היא חלפה, ואז הייתה תוקפנות, ואז עלה קצת שקט. שום דבר לא נשאר. כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, המחשבות שלי, התחושות שלי, הכאבים שלי, כל הזמן בתנועה, לא רצוף, משתנה, לא מוצק כל כך כמו שאנחנו, כמו שנדמה לנו. וגם את תחושת האני הזאת אפשר לחקור איפה היא נמצאת בגוף. בילדתי ראיתי סרט שהיה שם איזה משפט שנורא הרשים אותי, נורא תפס אותי. הייתי כמובן רחוקה מכל תפיסה רוחנית, או חייתי חיים מאוד מאוד חילוניים ורגילים בקיבוץ. אבל היה איזשהו סרט שאני לא זוכרת איזה, ומישהו שם אמר שאם אני מנתק זרוע, אז אני אומר אני והזרוע שלי. אם אני מנתק רגל, אני אומר אני והרגל שלי. אבל אם אני מנתק את הראש, אז מה אני אגיד? אני והראש שלי, או אני והגוף שלי? איפה ממוקם האני הזה? והנה יש לנו כאן גרניום. תרח כל כך חביב. הרשה לי להשתמש בו לצורך הדגמה. אנחנו מזהים אותו כגרניום. אבל מה מהמרכיבים שלו זה הגרניום? פה הגרניום? פה הגרניום? הגרניום נס. המהות שלו כגרניום. אולי פה הגרניום? פה הגרניום? כל זה ביחד? עכשיו זה גרניום? זה גרניום? עכשיו הורדתי מפה עלים, הורדתי מפה פרחים. אז זה פחות גרניום? שני אלה לחוד. זה חצי גרניום וזה חצי גרניום, הם צריכים לחכות, עכשיו זה גרניום שלם. איפה הגרניום? עכשיו הגרניום, תודה. עכשיו הגרניום לא כל כך שונה מאיתנו. איפה רקפת? ביד הזאת? בראש הזה? בנשימה? ותחושת העצמי הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא משהו כל כך חמקמק, ואנחנו רואים שקשה לשים עליה את האצבע, וקשה למקם אותה, והיא בעצם איפה היא בדיוק נמצאת, והאם היא סך החלקים, או אם היא כל, בכל חלק לחוד, אנחנו יכולים גם לראות איך התחושה הזאת של האני, היא משתנה כמו הכאב בברך, שהוא קצת היה, ואז שמנו לב אליו, ואז הוא קצת השתנה, ואחר כך אולי הוא חלף, והם כמו השיעמום שקצת היה וקצת שמנו לב אליו והוא קצת שהה ואחר כך הוא השתנה ואחר כך אולי הוא חלף. ככה גם תחושת האני, לפעמים היא יותר מוצקה, לפעמים היא יותר נוכחת, סליחה, ולפעמים היא, אני קוראת לזה, מאוד דלילה. וניתן כמה דוגמאות. למשל כאן בקורס אולי היה לנו רגע של שקט מושלם בחוץ. היינו עם התחושות בכפות הרגליים. שמש הייתה נעימה ולא חמה מדי. שמיים חולים למעלה. דשא, עצים. ברגעים האלה אין שם כל כך אני. יש שם המון תחושות. יש תחושות בכפות הרגליים. יש את השמש על הפנים. יש את הרוח. ואז פתאום נהיה חם מדי. ואנחנו מתחילים להזיע, והמים מתחיל להגיד, אוף, כמה חם, זה מעצבן, זה בלתי נסבל. הופ, שם אנחנו יכולים לראות איך האני הזה, אנחנו יכולים לצפות בהופעתו של העצמי, בהופעתו של המבנה הזה שאנחנו קוראים לו אני, עם הרצונות שלו והדחיות שלו והדברים שהוא אוהב, הדברים שהוא לא אוהב. אחר כך אולי עשינו מדיטציה בהליכה. היינו מאוד בפוקוס, מאוד בשקט, מאוד בתשומת לב, צעד אחרי צעד. אז פתאום אנחנו מרימים ראש ורואים מישהו שמצא חן בעינינו. וקופצת לנו המחשבה לראש. איך אני נראית? מקווה שנראית רוחנית. מקווה שהוא ראה כמה בריכוז הייתי. שוב, זה הרגע שבו עולה העצמי, האני. ובחיים בחוץ, כשמישהו אומר לנו דבר ביקורת, יכול להיות שבאמת, שוב, הייתה לנו חוויה של עצמי דליל, לא כל כך נוכח, לא כל כך מוצק, ואז מישהו אומר לנו איזשהו ביקורת. שר אנחנו מרגישים את האני מתכווץ, מתקומם, נעלב, כועס, נפגע, נהיה מאוד נוכח. או אם אנחנו צריכים לתת פרזנטציה בעבודה, למשל, ואנחנו מרגישים את הקיבוץ של הפחד, מה יחשבו עליי ואיך אני אהיה. אנחנו יכולים לראות את הנוכחות, פשוט ממש לראות את הנוכחות של האני מתגבשת בתוכנו. דיברתי על דוגמה של ביקורת. מה עם דוגמה של שבח? גם שם אפשר לראות איך אני, יכול להיות שאני מתנהלת לי minding my own business, כמו שאומרים, ופתאום מישהו אומר לי, וואי, מה שעשית זה היה ממש ממש מוצלח. ואני מרגישה, yeah! אני טובה. תחושת העצמי יכולה גם היא להפוך לאובייקט החקירה המדיטטיבית שלנו. נושא להתבוננות באיך הוא עולה ואיך הוא נעלם. אפשר לשים לב איזה תנאים גורמים לו להיות מאוד מוצק, ואיזה תנאים גורמים לו להיות קצת יותר דליל. כמו הדוגמאות שנתתי עכשיו. ולעומת זה אנחנו יכולים לפעמים להיות בים, בשעת שקיעה, וכל מה שיש שם זה רחש הגלים, והשמש השוקעת והרוח והצלילים של השכפים. מעט מאוד אני נמצא שם. וזה מעניין שכמה, שאם תתחילו לבחון את החוויות שלנו, תשימו לב, אני חושבת, שדווקא בחוויות שיש הכי מעט אני, הכי טוב לנו שם. כשיש איזה משהו קצת יותר פתוח. אנחנו נוסעים לחופשה, כן? אנחנו משאירים בבית את האני עם הדאגות שלו, עם ההטרדות שלו, אם צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. בחופשה הוא אולי קיים משהו כזה, שכבה מאוד עדינה. דווקא כשאנחנו, נדמה לנו שאנחנו כל הזמן כל כך נאחזים בו, אבל למעשה כשהוא, הנוכחות שלו מאוד דלילה, אנחנו מרגישים טוב. כריסטופר טיטמוס אומר, מדיטציה תומכת בהתבוננות אובייקטיבית היכן האני עולה. בלי הנטל של אני ושלי, כל הדברים נמצאים בהרמוניה שלווה. אני אקריא את זה שוב. מדיטציה תומכת בהתבוננות אובייקטיבית היכן האני עולה. בלי הנטל של אני ושלי, כל הדברים נמצאים בהרמוניה שלווה. תחושת העצמי עולה בהתהוות גומלין. זאת אומרת, כשיש תנאים מסוימים שמאפשרים, התחושה עולה, וכשהתנאים משתנים, גם התחושה משתנה בהתאם, כמו הדוגמאות שנתתי. כדבריו של הבודה, כשזה עולה, ההוא עולה, כשזה מפסיק, ההוא מפסיק. גם התחושה הזאת שנראית לנו כל כך כל הזמן שם, באופן כל כך רציף, כל כך מוצק, כל כך מתמשך. אם אנחנו נתחיל גם עליה לשים זכוכית מגדלת, אנחנו נתחיל לשים לב, היא לא כל כך רציפה כמו שנדמה לנו. והיא כן, כמו שאר התופעות, תלויה גם היא בתנאים. כשהתנאים המתאימים נמצאים, היא מתהווה יותר חזק, יותר במוצקות, וכשהתנאים האלה משתנים ויש שם תנאים אחרים, אז גם היא משתנה בהתאם, כמו שאר התופעות בעולם. אחת ההגדרות של התעוררות או הערה על פי מסורת הזן זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. אז יש לנו הזדמנות להיות באינטימיות גם עם התהליך של הבניית העצמי, של בניית הקונסטרוקציה של האני שעולה, שוהה קצת בעולם התופעות ואז מתפוגגת. כאשר המוצקות של תחושת העצמי מתמוססת קצת, כאשר התחושה קצת פחות מגובשת, קצת פחות מוצקה, מוגדרת, קבועה ומתמשכת, אנחנו יכולים להתחיל לראות שגם אחרים מסביבנו לא כל כך מוצקים וקבועים. אנחנו יכולים להתחיל לראות דרך עיניים שהן לא מתוך העצמי. אז אם אני לא כל הדברים שאני חושבת שאני, כל הזהויות והתוויות, ואם אני לא העצמי הקבוע הזה שחשבתי שאני, אז עם מה זה משאיר אותי? מה או מי אני? אם אני לא כל התוויות וכל הזהויות שעד לפני רגע חשבתי שיוצרות אותי, מהוות אותי, מבחינות ביני לבין אחרים, אז מי אני בלעדיהן? בואו ניקח רגע פשוט להיות עם השאלה הזאת. מבלי לנסות לענות עליה מיד. בטח לא לנסות להתחיל לחשוב עליה, אלא פשוט להיות איתה. אם אני רגע משחררת כל רעיון ידוע מראש ומרגיע של מי אני, מה נשאר? אפשר רגע לעצום עיניים ולהפנות את תשומת הלב אל הלב. להפנות את תשומת הלב מהמחשבות או מהראש אל הלב. ורק להיות עם השאלה הזאת. בלי כל הזהויות, בלי התוויות. ברגע זה. להיות פשוט עם עצמי ברגע זה, עם התהליך הזה שמהווה אותי, בלי צורך להגדיר, בלי צורך להסביר, או לנתח, או להבין. רק להיות, בלי היסטוריה, בלי תווית. להיות עם התחושות. להיות עם נוכחות. להיות אולי עם חוסר ידיעה. להסכים להיות עם חוסר ידיעה, בלי לחפש תשובה. להסכים להיות בלי תשובה, בנוכחות, ברגע זה.